שלום, אני עידו קיינן ואתם על שרת התרבות, תוכנית שבועית על תרבות וטכנולוגיה. מדי שבוע נדבר כאן עם אנשים מעניינים על דברים מרתקים שקורים בעולם הדיגיטלי, הישראלי והגלובלי. התוכנית זמינה גם באתר sharat.podcasti.co ובאפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, חפשו שרת התרבות. מוזמנים להצטרף אלינו מדי שבוע, ואם יש לכם מה להגיד, נשמח לשמוע. עידוקיוס בטוויטר, עידו את room404.net באימייל, בואו, מתגלשים.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קיינן. מופק על ידי פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
ב-27 ביוני יעלה למסכים סרט, קומדיה, סגנון האקדח מת מצחוק.
אדוני, אני מבקש תסתכל בזה, אתה הולך לשכוח כל מה שקרה כאן.
אתה מוחק לי עם זה את הזיכרון?
לא.
רצינו לעשות דרמה, אבל הקהל צחק, אז שינינו את הכותרת משנה. כל מיני סרטים היינו תמיד רגילים לשמוע, כן, אני נזר, אני נתעלה באילנות גבוהים, את גבעת חלפון והלהקה, וסרטים תמיד צבא היה פה באוויר. לאחרונה, מדברים הרבה, כמו שדיברו פעם על הלוחמים, מורשות קרב והטנקים, היום מדברים על איראן, על פעולות של המוסד, וזה, המוסד הוא נורא מפורסם בעולם. לא תמיד בגלל, הוא צריך להיות סודי, אבל יוצאים לו דברים. וזה הסרט, פרודיה על המוסד הישראלי. מה קורה שם באמת?
עכשיו, קודם כל, נספר על ההיכרות בינינו, מי שמצפה פה לרעיון אובייקטיבי, יתקשה למצוא אותו. אני הייתי ממעריצי היפופוטם.
היפופוטם!
תוכנית שהייתה לכם ברדיו,
נכון, רדיו תל אביב.
לא, אבל לפני זה, מה זה היה רדיו, רדיו טייפ על האוטו כזה?
אדיסון, שידר אותנו.
רדיו פיראטי, הייתי ממעריציכם, באיזשהו פורים אחי לקח אותי לצילומים שלכם, של מערכונים, והדבר הראשון שאתה אמרת לי, בוא נציג אותך גם.
לא, לא, דבר, דבר, זה מעניין, את הסיפור הזה לא שמעתי אף פעם מהזווית.
הדבר הראשון שאתה אמרת לי זה, היי, אתה רוצה לשחק אופנוען עם אשך אחד? ומרוב שדיברת מהר, ומרוב שהייתי בהלם, אמרתי כן. וכך התפקיד הראשון שלי, אם יהיה לי אי פעם IMDb, או שיותר נכון להגיד, אם לא יהיה לי IMDb זה בגללך.
רוצים להשתתף במבצע היפופוטם? מבצע היפופוטם מתחיל! שימו לב, ההשתתפות במבצע אסורה על חברי היפופוטם. ההשתתפות אסורה גם על עובדי משרד הפרסום בדניות.
מה עובדים? אין לי עובדים.
וגם על אנשים שיש להם כבר טלוויזיה צבעונית. על אנשים שיכולים לשגר את עצמם כמו בסטארטרק, נביאי זעם, דוגמניות שסרחו, יואב קוטנר, פיראטים, אנשים בעלי אשך אחד, ואתה שמה שמוחא כפיים.
מה שמדהים זה שאתה חוזר על התפקיד הזה שוב ושוב.
כן, וזהו, ואז הפכת אותו לראנינג גג.
אתה גם מופיע בסרט בתור אופנוע אני משל אחד.
תשמע, אם הטייפקאסט עובד, אז הולכים
איתו. זה נדבק אליך עכשיו, אתה תרצה להיות אופנוע עם שלושה אשכים, לא ייתנו לך.
ואז אני מספר את הסיפור הזה לא רק בגלל הגילוי הנאות, אלא כי הוא מדגים איך אתה עובד. אחרי כמה חודשים מצאתי את עצמי בחוף ים בנתניה, באזור 5 בבוקר, עשרות אנשים, קוליסות, ציוד, תפאורה, מצלמות, בפאקינג חוף הים, והכל כאילו מתנדבים מטורפים.
מי שרקדו שם מול המצלמה, ו...
מערכון שנקרא להיט קיץ.
מי שלא רוקד דפוק,
מי שלא רוקד דפוק.
ומה שגילינו במהלך היום צילום, זה שאם אתה רוצה לצלם קליפ קיץ, אל צלם אותו בקיץ, זה חם נורא.
חם ממש.
כאילו ב-11 אנשים מתו. כאילו תלמדו קליפ קיץ מצלמים.
כמה אנשים הלכו בהפקה הזאת? כמה איבדנו?
לא, מה שמדהים זה באמת ההתגייסות של האנשים שם הייתה, זה טוב, זה לא, זה לא הנושא של השיחה, אבל
רצינו מולי...
תאומות, הגיעו תאומות, זה היה מוזר מאוד, איך שאנשים התגייסו.
אז מולי יושב אלון גור אריה, אחד מחברי חבורת היפופוטם, שבעצם הולידה בסופו של דבר את הסרט הזה, ובו באמת נחזור קצת אחורה, הסרט הזה הוא סוג של... גדל כמו עובש על הסרט הקודם, זאת אומרת, אכל ממנו,
זה לא, מה, למה אתה אומר עובש?
פטריות.
כן. לא, האמת שהסרט הקודם, תראה, הסרט הקצר, בוא נסביר למי שאין למושג מה קורה, יש סרט קצר שהוקרן במשך למעלה מעשור, הוא קצר, זה 40 דקות, כלומר זה לא, זה בינוני, לנף בינוני. והרעיון היה ליצור סקיצה לסרט ארוך. לפעמים יש דבר כזה שנקרא בהוליווד proof of concept. אתה עושה משהו ואתה, אם יוצא טוב, אומרים לך, קח מיליון דולר ותעשה חדש.
אבל בדרך כלל אתה עושה 5 דקות.
נכון. אנחנו רצינו, הלכתי על גדול, זה היה נורא קשה, זה היה דמי כיס של סבתא שלי, זה לקח 4 שנים, שר הטבעות, לקח 3 לצלם את כל הטרילוגיה, 3 שנים שלנו יותר מסובך. זה 10 דקות בשנה. וגם זה, הסיבה היא שזה סרט שנעשה באמת על, זה סרט סטודנטים, סרטים כאלה נעשים בהתנדבות.
הגשת אותו גם כעבודת סגבר?
כן, האמת שסגרו את הבית ספר כשכבר התחלנו לצלם, אבל פתחו אותו, לא בגללנו, כן, לא בגללי. אבל הסרט הזה בסוף יצא עצמאית לגמרי, ממש עצמאית, והוא התקבל לפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, לתחרות הדרמה. למה דרמה? כן, אין קומדיות בארץ, אין קטגוריות לקומדיות.
זה משתנה.
אין עדיין קומדיה, אין קטגוריה. בגלובוס הזהב יש שם מוזיקלי או קומי, שזה כבר קרוב, כאילו זה, אין קשר בין הז'אנרים, אבל לפחות הם שמו את זה בנפרד מה, נתנו כבוד.
זה ז'אנר שונות.
אז יש, קשה, עכשיו,
רגע, אתם הכנסתם את זה לפסטיבל ירושלים, עם הכיתוב, המוסד הסגור, ישראל סוג'יירה.
נכון, כן, יש ארכיון הסרטים בירושלים, יש אתר נורא מסודר של כל דבר שהופק וזה, אז כשהכנסת נתונים, מי שיחתת, היא ימצא שם שהפקה ישראל סוג'יירה, שפות, עברית, אנגלית סוג'יירה, שזו שפה מומצאת לתוך הסרט, והיא ממשיכה איתנו עד היום.
קורורום פשפיש.
קורורום מנשארוב. קוררו בודצקו דיל איל פלום פלום סנטרל.
המסדור האמריקנו חשחש ישראלוס אזוזו מורנינגה צווייניק חליבה חשחש תל אביב.
נדמה לי שבאתר שלהם אפשר לחפש, ואז יש בשפות סוג'יירית.
אז זה קיים, זה קיים בגלל הסרט הזה.
אני שוב, זה דוגמה לרמת הטמטום והרוח שטות שאתם, אתם ואתה במיוחד, מכניסים לכל דבר שאתם עושים. זאת אומרת, אתם, אתם לא יכולים להיות רציניים, וזה מפתיע שמישהו נתן לך תקציב לעשות סרט אמיתי.
קומדיה עושים ברצינות, זאת אומרת, יש את הסרטים שעושים פרצופים ועושים, שמים פאות, שזה יותר מזכיר גם תוכניות מערכונים, ויש קולנוע שהוא טיסה נעימה, זה יודע, סודי ביותר, אקדח מת מצחוק, סקרי מובי, כל אחד תלוי מתי הוא נולד. אז הם לפעמים לא לוקחים קומיקאים בכלל, הם לוקחים אנשים נורא רציניים. לזי נילסן עם השיער הלבן, שהיה מין אייקון כזה של מצחיקות, הוא היה עד גיל 50 שחקן בדרמות, והיה הילד היפה של אמריקה. ואז הוא פשוט נתן את אותם שורות מטומטמות, אבל באותה הגשה רצינית.
ונולד מחדש.
וזה מה שזוכרים לו היום. אז הסרט הקצר הזה באמת הפך למין משהו כזה שהוקרן שוב ושוב.
איך זה הפך לקלט?
אחרי שלא זכינו בפסטיבל, היינו עם עוד סרט, האמת, חשוב כזה, מהאוניברסיטה. אז כולם, כל העיתונאים באו אליו, ואז הם התחילו לצחוק לפני זה מהסרט שלנו, והתחילו לערוק. אתה יודע, והיומן שלי, כזה יוצאים עלים כאלה של כמו מערבונים, כאילו אין לי שום דבר בפגישות, ואני מתחיל למלא פגישות וכל מיני תוכניות. ואז באמת יצא לזה שם, מישהו כתב בעיתון, סרט הקלט הבא. קלט זה משהו שכולה, אף אחד לא ראה אותו. אבל כבר יש, עריכו משהו, ואז התחילו להקרן את זה בימי שישי. בחצות מדי שבוע, ופעם ראשונה 120 ישלחו הביתה כי לא היה כרטיסים, וזה המשיך, וזה ממשיך עד היום. אמנם לא פעם בשבוע, ירדנו לפעם בחודש, וכשעשינו את הסרט ירדנו לכלום בחודש, אבל בוא נראה מה יקרה עכשיו, זה דברים טבעיים שקרו יחד עם הסרט ועם הקהל.
וכשעשיתם את הסרט ההוא, הכוונה הייתה, זאת אומרת, זה היה ממש מתוכנן מראש להיות סקיצה לסרט גדול, ידעת שאתה רוצה לעשות סרט גדול?
לא ידעתי שמישהו בכלל יצפה בזה יותר מפעם פעמיים, נורא שמחתי ש, מה שקרה זה שהסקיצה הפכה לסרט, עד כדי כך שאנשים אמרו, בשביל מה אתה צריך, כבר עשית את זה. אבל זה לא נכון, כי זה סרט בלי הפצה. זה שראו אותו 80,000 איש, 500 מתוכם זה אתה.
אז המשפחת קיינן מורחבת.
משפחת הם מחלקים את הקריירה, הם מחלקים, יש להם, אוי, אז זה עדיין לא הפוטנציאל שאפשר, זה אחד הדברים גם שתמיד אומרים שעושים, זה אחת הכללות שאתה בא לאיזה חברת הפקה ואומרים, ניסינו, לא הצליח. מה ניסיתם? את זה ניסיתם? משהו אחר שנשמע כמו, זה לא שמישהו יעשה סרט על מלחמה ויגידו לו, ניסינו, לא הצליח. יש מיליון סרטי מלחמה בישראל, זה הקולנוע שלנו עובד על זה. אבל כשמדובר בקומדיה, שזה דבר שנורא קשה גם להעריך אם הוא יצא טוב, כי תסריט קומי לא תמיד ברור איך לקרוא אותו. בעיקר סרט שמבוסס המון על דברים ויזואליים, וגם אם זה מצחיק את הבן אדם שקורא, הוא אומר, אוקיי, איך הוא הולך עכשיו להפיק את הדבר הזה? זאת אומרת, נורא צריך לסמוך על הבן אדם שגם ידע. כלומר, אחד הדברים שגורמים לאנשים להפיק עוד סרט של ג'אד אפאטו, כי זה ג'אד אפאטו, או שזה וודי אלן, או שזה מל ברוקס.
ואתה, יש את הקלישה הזאת, אתה טוב כמו הסרט האחרון שעשית, גם אם אתה נורא נורא מצליח, עשית סרט לא טוב, יהיה לך בעיה בסרט הבא.
אני מקווה שהסרט, נראה לי שבסדר יצא בינתיים, אבל אנחנו, יש דבר כזה גם כן, שקוראים לו Director's Jail, שאם אתה עושה סרט לא טוב, אתה, טוב, זה הכל מונחים הוליוודים, אני נורא מקווה ש, אם להיות באיזשהו ג'ייל, עדיף בהוליווד כנראה, אבל סימן שהגעת לשם, אבל, כן, אתה, נכון, זוכרים לך את הדבר האחרון, כל סרט זה הרפתקה חדשה, זה מאפס, שוב, זה שעשינו סרט קצר, זה רק אומר שעכשיו יש לנו, צריכים לנצח אותו.
אתה עשית לפני זה, זה סרט לכל המשפחה.
נכון.
לפני זה עשית שני סרטי ילדים.
יש, זה סרט אחד שביימתי, שכתבתי ביימתי, שנקרא מבצע ביצה, שזה היה כיף מטורף לעשות אותו, זה היה מין פרויקט בדרך, המוסד נורא התעכב, וסרטי יונייטד קינג הנפלאים, יש שם, תחשוב, אלה האנשים שבסוף, אתה יודע איך זה, כאילו מצליחים, הצלחה של כולם, אבל בסוף צריכים להאשים מישהו אם משהו לא עובד, אז הם לקחו את הסיכון והלכו על הדבר הזה יחד עם דרום ההפקות, שזה גם כן, זה קבוצת מפיקים שהלכו על ההרפתקה הזאת, ואני אזכיר גם את אבי נשר, אבי נשר הוא עורך התסריט של הסרט, וההפתעה, שים לב, אני פותח את העטיפה, דיוויד צוקר, היוצר של סרטי אקדח מת מצחוק, גם כן הגיע לארץ לעזור לנו, אבל מבצע ביצה היה מין פרויקט שבדרך של לעשות מין קומדיה מטורפת לכל המשפחה, וזה יצא קסום, כאילו, היו שם, גם כן, יש את הדוד חיים, שהוא כוכב ילדים, אבל לצידו שלומי קוריאט, וברלד, משחקים את הרעים, ודנה סמו, ויורם גאון, אסף אשטר, זאת אומרת, מין קאסט כזה של כיף.
איך אתה מביא את כל האנשים האלה?
כל אחד זה תלוי מה,
אבל זה בקומבינה, זה כאילו זה מכיר מפה וזה מכיר משם וזה ראה אותך.
יש מלהקים, יש מלהקת רגלית רוזן, שאתה עושים את זה לורם סודר, אודישנים, תלוי מי, אתה יודע, יורם גאון זה לא אודישן, יורם גאון זה,
כן, אבל איך הוא הסכים להופיע בסרט הזה, זה מה שאני שואל,
הוא קרא את התסריט.
זה הכל.
וכן, יש אנשים שסומכים עליך, ויש אנשים שאתה צריך להוכיח את זה. שאל אותי על גיל אלמגור במוסד החדש, אני אספר לך.
או, תכף נגיע לזה.
אבל זה היה באמת כיף נורא, וגם זה היה מין מקום נפלא להתחיל לבדוק לאן אפשר למתוח את היכולות. למשל, הסרט צולם בספארי, זה סיפור על ביצת נשרים שעוברת מהספארי ברמת גן לשמורת גמלה ברמת הגולן, ויש תוכנית ריאליטי של בישול, והמנחה אומר להם, תביאו לי משהו שאף אחד לא אכל אף פעם. עכשיו, הביצה הזאת הופכת למין מרדף בכל הארץ אחריה. בקיצור, בספארי אי אפשר לצלם בעלי חיים באמת, כי אנחנו לא רוצים להפריע להם, אז פיל וירטואלי, אז ממש, הכינו פיל, אמיתי, זז, הכל. אחד האנימטורים...
אתה היה לך בראש את הקריש של מלטאות שכמעט התביע את כל ההפקה?
הוא התביע את התקציב של ההפקה, את הפיל הזה.
אז בניתם פיל מפייפר משה, כאילו משהו זול כזה.
CGI, לא, CGI, לא, זה.
חשוב אם היה CGI, ספילברג היה עושה את מלטאות ב-CGI, וזה היה נראה אחרת לגמרי.
והיו מעריכים אותו פחות, כאילו, על זה. אז זהו, זה היה מדהים. האגדה מספרת שאחד מהאנשים שעבדו על ה-CGI עבד על הרקון ב-Guardians of the Galaxy. אז בואו נאמץ את האגדה, כי היא נשמעת טוב. זה ירון אישינסקי, גם כן משוגע שיש לו סטודיו לאנימציה, ובמוסד כבר זה היה תותחים בפול גז.
אז אתה לוקח את הסריט שכבר כתבתם, ואומר, אני עכשיו ארחיב אותו, או בגלל שכל כך הרבה אנשים ראו את זה, אז אני אעשה משהו חדש, או איפה מצאת את עצמך כשהתחלת לעבוד על הסרט מוסד, שזה החדש?
קודם כל, התסריט הסתובב שנים בקרנות. היה נורא, שוב, נורא קשה לשכנע שאפשר לעשות את זה. עוד פעם, חובת ההוכחה היא עלינו. מי שמאזין לפודקאסט הזה בעתיד, מה קרה? אתה יודע את התשובה? אני לא יודע עוד מה איך נגמר הסרט הזה. אבל זה נורא קשה לשכנע. בינתיים, הזמן עובר, אתה כותב משהו, בינתיים ממציאים אותו, אז כבר זה לא מדע בדיוני, אתה צריך לשדרג את התסריט. כי התסריט עוסק בטכנולוגיה, זה כמו, אתה יודע, סרטי ג'יימס בונד ומישן אימפסיבל, בורן אידנטיטי, כל הדברים שרצים, וגם הזמן השתנה, אז זהו, אז לוקח המון זמן, הרעיון הוא לייצר את זה מחדש. לא, זה לא, פריקוול ולא ריבוט וריסטארט. ופשוט לכתוב, לקחת את, את הדברים הטובים שלמדנו באיך לעשות את זה, ולעשות את זה עכשיו כמו שצריך.
אתה מעריץ גדול של סרטי סלאפסטיק ושל סרטי האקדח מת מצחוק ודומיהם. איך בתוך הז'אנר הזה, שהוא מאוד, מאוד משומש ומאוד ותיק, מצליחים למצוא בדיחות חדשות, גגים חדשים, או איך עושים גגים קיימים בצורה שלא תראה כמו העתקה?
קודם כל, אתה רוצה באמת להיות מקורי. גם מה שאנחנו עושים זה לא זה בדיוק. זה לא בדיוק הז'אנר הזה, זה גם לא בדיוק מל ברוקס. כלומר, אתה יודע, יש הבדל בין מל ברוקס לדיוויד צוקר, לג'רי לואיס, לג'ים קרי. איך קוראים לסרט הזה? נו, שהם בג'ונגל. רם טרופי. זאת אומרת, הכל על יד, הכל על יד. סאשה ברון כהן, מה שהוא עשה בסרטים האחרונים שלו, הדיקטטור וגרימסבי, שזה גם מרגל. כולם מסתובבים סביב אותו מקום, אבל כל אחד לוקח את זה למקום אחר. גם הסרט שלנו הוא למקום אחר. יש יותר אקשן, אתה יודע, אם הייתי אומר, אני רוצה לעשות סרט אקשן, לא נותנים לי. אמרתי להם שזה קומדיה, הם לא שמו לב. מסוקים, הג'יפים וזה, פיצוצים, מפילים את גשר המיתרים בירושלים. אלטל פרידמן. מפילים את הגשר זה אקשן, אלטל פרידמן זה קומדיה.
זה מזכיר את הציטוט של מל ברוקס, שאם אתה נופל לבור ומת, זה קומדיה, ואם אני אחלק על בננה זה טרגדיה. אז כאילו, אוקיי, זה אקשן, אבל אלטל פרידמן.
נכון, עכשיו, דרך זה מכניסים המון דברים, גם ערכים מוזיקליים, כן, פסקול תזמורתי, אתה רוצה לעשות סרט אמיתי, אתה, אחד הדברים שלא יודע, אתה יודע, אני רואה, אין לי זמן לראות סרטים, גם אתה, אנחנו אנשים עסוקים כבר, אז אתה רואה סרט, אתה רוצה שיהיה סרט מעולה, אתה רוצה שיהיה סרט, אתה משקיע את הזמן,
אתה
לא אכפת לכם זה ישראלי או לא ישראלי.
אתה לא בקטע האמנותי, אתה בקטע של אנשים באו לאולם, והם צריכים סרט קיץ, והם צריכים לענות ולמחוא כפיים ולצחוק, ולצאת משם בשמחה.
אפילו הביטוי סרט קיץ אפילו הוא קצת מקליל את הפרויקט. נכון שצריכים נורא לצחוק וזה יוצא בקיץ, אבל אתה רוצה ש... פעם היה דבר כזה להקליט. אתה זוכר, היינו אומרים, זה סרט שאני חייב להקליט. יש את הסרטים האלה שהיית קונה ב-DVD הביתה, שאתה רוצה את התמונה. מה אכפת לך שיש לך את זה על המחשב? אתה רוצה את העטיפה של לגעת בה, כזה, אתה רוצה כזה. אם כבר עושה, סרט זה נס. זה שקורה דבר כזה, זה נס מטורף. ואם כבר כולם התכנסו לצורך הדבר הזה, אתה צריך לנסות שזה יהיה הכי טוב שאפשר, וזה לא פשוט. אתה גם לא תמיד יודע מה נכון. זה, אבל אתה צריך ללכת על איזה מצפן, ולנסות להשיג את המקסימום. זהו, אז פה...
זה הייתה תשוט קומית.
נכון.
אפרים קישון היה ידוע בזה שכשהוא ביים את... תלת בלאומילך, נדמה לי, הוא יושב שם ומקריא את התסריט ואומר, פה יצחקו, פה מחיאות כפיים, נכון. וזה היה בדיוק ככה. אתה כותב תסריט כזה, ואתה כבר יש לך ניסיון עם הקהל שלך ועם המערכונים, אתה יודע איפה אנשים יצחקו, או שאתה עושה הרבה שינויים בדיעבד בעריכה?
קודם כל, יש את השלב הראשון, אני קורא לזה 1,000 איש. יש לי 1,000 איש פה בפנים, שהם צוחקים ביחד, לא כולם צוחקים מאותם בדיחות, אבל צריך גם להחליט מי הקהל של הסרט. ואז אני עושה קריאות, זאת אומרת, יושבים חברים, לא נשארו לי חברים אחרי ההפקה הזאת, רוצה להיות חבר שלי? לחדש את חברות, כי אם יהיה משזרת המשך, צריך לאסוף את האנשים האלה מהר. אוספים אנשים סביב שולחן, לפעמים באולם, עשינו המון הקראות, ובודקים, ואז יש גם קהל, ואתה שומע, אני מקליט את זה, מצלם בווידאו, ואז מקשיב לצחוקים.
ומה אחוזי ההצלחה שלך, אתה אומר, כאילו אני נותן תסריט עכשיו, כמה ממנו באמת מצחיק?
קודם כל, אתה כותב הרבה יותר ממה שצריך, כי אתה לא יודע מה יעבוד.
לא, אבל מבחינת התחזית שלך לגבי מה יצחיק אנשים אחרים, שהם לא רק הקולות בראש שלך.
בדרך כלל זה עובד, אתה יודע, גם יש אנשים טובים וחברים שמוכנים לקרוא, שזה וואו, ולתת הערות. עכשיו, גם אם מישהו נותן הערה, ואתה אומר לעצמך, הוא לא מבין, הבעיה אצלך. אתה כנראה לא הסברת את עצמך, או שהוא אומר לך, זה לא מצחיק, אז אתה אומר, אוקיי, היא מייצגת סוג מסוים של אנשים, האם אני מוותר על הקהל הזה? זאת אומרת, אם מישהו נותן לך הערה, אתה צריך לחשוב מי הוא, מה הוא ראה, ונגיד אמא שלי, אם היא תקרא את התסריט, אני לא יודע, אתה יודע, אם משהו יישאר, אבל אני לא חושב שהיא קהל היעד של הסרט.
מי קהל היעד?
אף אחד לא קהל היעד של הסרט. ראית את הסרט? לא, סתם, זה סרט גם לאמא שלי, סתם, אמא שלי, כי תראה
שזה... לא, יש הבדל בין תסריט ובין לראות את זה, לא כולם יודעים לקרוא תסריט, וכשאתה עובר מהתסריט לסצנות המצולמות, אתה מוריד? אני סתם, אני לא...
שאלת על ויזואלי, על
ספיכות ויזואליות. אני לא כאילו... כן,
סליחה. בתסריט יש ממש כמו קומיקס לפעמים, יש ממש קריקטורות שמסבירות... לא, זה לא סטורי, סטורי בורד יש לסצנות אקשן, שהם מפילים את הגשר, או שיש סצנות עם עסוקים, יש... היו לנו איזה 3 סצנות סטורי בורד שנרדפים, שממש... כי שם כל שנייה עולה כסף, ואתה חייב לצלם את המדויק. אבל לפעמים יש בדיחה, כמו שהוא פותח את הדלת, בתחילת הסרט יש לו אוטו שכתוב עליו ספייסי, ואז הוא פותח את הדלת. והוא אומר לזאת של ידו, אף אחד לא צריך לדעת מי אני. ואז המצלמה נפתחת, ואתה רואה שבגלל שהוא סגר את הדלת של הוואן, המילה ספייסי התקצרה למילה ספיי, וזה מרגל. ואז הקהל לשנייה אחת קולט את זה, ואז הוא מהר סוגר את הדלת ש... כאילו, כל... אז לך תסביר את זה. עכשיו, מה שהסברתי לך זה נורא קשה. מספיק שאני אומר לך תמונה של הוואן לפני אחרי, וזה גם נותן לקורא, אומר, אוקיי, זה סרט כזה, הבנתי. כי זאת אומרת, יש פה... וגם כשאתה מגיש את הסריט, אתה לא כותב את כל הבדיחות, כי זה טיפ למי ש... זאת אומרת, אתה לא, אנחנו רוצים שהבן אדם יבין מה אתה רוצה.
אבל אתה מגיש את התסריט הזה ולידו DVD של המוסד הסגור, הקודם.
בתחילת הדרך, כן.
לא עזר.
לא.
למה? הקרנות לא אוהבות קומדיה? זה לא, זה כאילו...
אתה יודע, אני לא זוכר איזה מבקר אמר ש... רוברט מקי אמר, הגורו של תסריטאים כזה, פעם בא לארץ, והוא אמר שמבקרים לא אוהבים קומדיה, כי... אם הקהל באמת צוחק מהלב, אז מה הם יגידו? שהסרט לא טוב? כאילו, אתה, אין לך הרבה פרשנות. יש את המשפטים האלה בקומנטים, תמיד, האם ראינו את אותו סרט? כן, אבל אתה יודע, כל אחד הוא בן אדם אחר. זאת אומרת, אתה תראה, יש סרט, אתה יודע, הסרטים שדסטין הופמן עושה היום, זה סרטים לבני גילו, על האם אני רלוונטי בעולם, סרטי גמלאים, יש המון קהל כזה. יש סרטי מרוול, שגם עכשיו, אל תבלבלו בין הקהלים, אז אתה צריך לכתוב... כשבן אדם קורא את הסרט הזה בקרנות, אז הוא צריך להבין איזה סוג של סרט, והאם הוא עונה על מבנה של תסריט, ומדרפט לדרפט לומדים. אני פעם שמעתי שנגיד זאת שכתבה את הרי פוטר, תמיד מספרים שהיו 32 הוצאות ספרים שדחו אותה. מה שלא מספרים, זה שהיא כל פעם הגישה דרפט מעודכן, כי קיבלה הערות. זאת אומרת, הספר השתפר, הוא לא התחיל כמו שהוא הופץ. אז יש שם אנשים מאוד חכמים, לקטורים, זה אנשים שנבחרים, לא סתם, שהם יודעים לקרוא תסריט, יודעים מבנה, ואתה מקבל ממש הערות טובות וחכמות, אתה לא חייב לקבל את כולן, אבל לפחות אתה מבין, הם מייצגים משהו. מה שהם לא יכולים לדעת, זה אם אתה יודע לבין קומדיה. ופה קרה תהליך שאני חושב, בינתיים עשיתי דברים, אתה יודע, ביימתי טלוויזיה, עשיתי דברים, מרחונים וזה, התחלתי לכתוב המון, אני מרצה המון על קומדיות, המון, המון. זה כל כך מנוגד, זאת אומרת, אתה יודע, אני יכול לעמוד בבוקר ולדבר על סאוף פארק, ולעבור לחדר אחר, ולדבר על צ'רלי צ'פלין, ואחר כך על הגשש החיוור, זאת אומרת, אתה לומד המון גם מהיצירה הזאת, אז אתה יודע, גם אני השתבחתי קצת, כמו הדראפט של הארי פוטר, אני מקווה. אז אתה לאט לאט לומד גם לענות לתשובות, ולאט לאט גם רואים שאתה יודע מה אתה עושה. עכשיו, מה שאני מספר לך זה תהליך של, מתי יצא הסרט? 12 שנה, מאז שיצא המוסד הקצר? בשנייה שמגיע התקציב, אין זמן. חודש וחצי אתה מצלם. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מוכן לזה. את כל החיים, כמו תינוק, אתה לא מוכן לזה. ומה שקורה זה שצריך להתארגן. למשל, יש טקס יום העצמאות בסרט. אז היה לנו ברור שביום שיהיה תקציב, לא יהיה זמן לצלם את זה. אז אנחנו הלכנו, נדמה לי לטקס יום העצמאות, לחזרה הגנרלית, תיאמנו משרד ההסברה וזה, הם היו נורא נחמדים, עזרו לנו, צילמנו את הטקס ב-2015, ואז ב-2016, ואז איבדנו את הארדיסק של הטקס היותר יפה, אז הקרנו את הטקס השני, שיצאו להם פחות טוב, והשתמשנו בו, וזה הטקס שמופיע בסרט.
ממש חלוקת פרסי ישראל, נכון? בספרייה הלאומית שם עם הויטראז'.
לא, אתה מתבלבל עם הערת שוליים, קומדיה אחרת.
נכון, זה בדיוק מה שעשיתי.
אנחנו פה במוסד, תחליפו, מי הביא את ה... אתה היחיד שהסכים. אז יש לנו... מה הסרט מספר? סוכן מוסד מתחרה בסוכן ה-CIA כדי להציל את העולם. אם הם יחשלו במשימה, ראש המוסד לא יוכל להדליק משואה ביום עצמאות בשידור חי בטלוויזיה, דבר שאסור שיקרה. ולשם כך צריך לצלם את טקס הדלקת המשואות. דן כנראה אפילו אינך, דן כנראה אמיתי אפילו.
לא דן כנראה CGI.
לא, זה דן כנראה.
אז אני ממשיך לעניין הזה של איך יודעים מה עובד. אתה מצלם, אתה מראה לאנשים, ואז...
עושים הקרנות, זהו, אחרי שמצלמים עושים הקרנות מבחן. מצלמים, איזה מילה אמרת עכשיו.
כן, מצלמים בשנייה.
איזה יופי. אה, מה אתה עושה זה? ואז הקרנות מבחן, כאילו בודקים, ושאלונים, וזה... עכשיו, שמע, אני נורא יודע מה אני רוצה, מה צריך להיות שם, כאילו איך זה עובד. יש גם את הפאוזה שאחרי בדיחה טובה, שזה המקום לקהל לצחוק, ויש בדיחות ש... אתה יודע, לא כולם צוחקים.
יש בדיחות שצחוקים מאוד וצריך ממש לפתוח את הסרט. יש סיפורים כאלה, כל מיני אגדות. בילי וילדר בחמים וטעים ממש צילם רבע מהסרט מחדש, כי הוא גילה שהקהל צוחק ושם אין תרגום. הם לא מבינים מה אומרים, אם לא הבינו מה שומעים, אז הלך המהלך הדרמטי של הסרט. אז אתה בודק את זה, ואתה גם בתנאים של הארץ, אז אתה יודע, זה, אני אוהב גם כן, לצלם את הקהל, לשים את זה במוניטור ליד הזה, ולראות מה עובד, מה לא, יש לי פסקול צחוקים משלי, וככה חותכים, ככה חותכים, אתה מוריד, יש איזה גרסה, יש איזה 40 דקות טובות, גם שירדו, כי בסך הכל, נגיד יש קטע, ויש בו 6 בדיחות. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים, זה שהעלילה תעבוד כמו סרט דרמטי אמיתי, ולכן 6 בדיחות זה יותר מדי. אז גם אם מתוכן 5 יצאו מצוין, תבחר 2.
אני יודע, אני יודע, כי הבדיחה שלי ירדה, ואני לא ממומר.
נכון, אתה בסרט, מה?
כן, אבל לא רואים את ה...
נכון, תבין.
כמה אנשים לא מדברים איתך עכשיו, בגלל שהורדת להם את ה...
עוד לא התקשרתי לכולם. אני באמת בסבב טלפונים של, אתה יודע, השחקנים יושבים, כאילו הקאסט המדהים הזה, אבל לא דיברנו עליהם בכלל. ואתה יודע, וכל מה שהם אומרים, חתכת את הזה, מה נחתך הזה, מה נחתך... אבל זה הכל לטובת הסרט. הכל, אתה בסוף צריך להוציא משהו שהוא שלם ועובד.
ועכשיו שיש לך כל מיני ערוצי הפצה אלטרנטיביים, ואולי DVD עם תוספות וזה, יש, כאילו, יש מה לעשות עם הדברים האלה?
יש DVD?
יש DVD. אני שואל.
מה, יהיה, אבל קודם כל הסרט, זה המוצר, זה הדבר.
אתה מתאר את התהליך הזה, ואני אומר, קראתי לא מזמן על נטפליקס, שהם עובדים מאוד מדעי, בודקים את התונים ומפיקים דברים מאוד מהונדסים, וחשבתי על איך זה כאילו פוגע באומנות, אבל גם אתה עושה את זה, בלי נטפליקס ובלי הכלים המדעיים.
למה זה פוגע באומנות?
לא, שכאילו הם אומרים, אנחנו מייצרים עכשיו לפי מה שהקהל צורך, ולא לפי מה שהיוצר רוצה.
למי המוצר הזה? לקהל? מה, בשבילי לראות בבית?
כן, אבל אתה קורא לזה מוצר, אז...
זה ברור שזה מוצר. גם מי שאומר לך שהוא צייר איזה משהו אומנותי, והוא שם את זה בתערוכה, והוא לא רוצה שאף אחד יראה את זה, כאילו, זה יצירה. מה זה יצירה? זה משהו שהקהל מגיב אליו. יכול לחוס, יכול לשמוח, יכול לצחוק, אם אני אעשה סרט בז'אנר אחר. אז אולי זה יעבוד אחרת, אבל זה סרט שמטרתו, סופו של דבר, שיבוא קהל, ויהנה, וירצה כאלה עוד. הלוואי והדבר הזה יפתח, לא רק לי, יתנו פה צ'אנס לקומדיה פרועה ישראלית, זה דבר שנורא קשה, אין הרבה, יש כמה, אבל אתה יודע, יש ויש, צריך, כמו שדיברנו קודם, קרנות מאוד מעססות, ובצדק, כי גם כשמישהו עושה משהו, והוא לא עושה את זה, זה לא יוצא פיקס, זה לא יוצא כמו שצריך, אז זה פוגע באחרים, כמו שלי אמרו תמיד, אמרו לי כל הזמן, אבל ניסינו לא עובד, אתה יודע, בסדר, זה משפט שאומרים המון, כשאתה ניגש לא משנה, לערוצים, לזכיינים, סדרות, ואתה בא עם איזה רעיון, וקודם כל הם בודקים איפה זה נכשל, אחר כך הם בודקים איך זה יכול להיחשל, והם צודקים, כי זה מלא, כסף עולה. אם אתה מצייר בבית, תעשה דברים שהקהל לא ירצה לראות.
Only one man.
אני בא איתך. יש לך ילדים, הם פחות מנוסים ממני. קח אותי.
Only two men.
איך הבאת את גילה אלמגור?
מאיפה יש לך את השאלות האלה? תגיד לי, מה עשית תחקיר? גילה אלמגור, תשמע, גילה אלמגור, זה היה חלום ללהק אותה לדבר הזה, להיות אשת ראש המסד. מה שקרה, זה ש... אני זוכר שהציעו לה, והיא לא כך... מה, מה זה שטויות?
לא הבינה.
כן, ואז עשיתי הרצאה בסינמטק תל אביב על האחים מרקס. והיא חבר, מחבר מקימי הסינמטק, ואמרתי לה, אז גרבו, זה היה המנהל, אבל תגיד לו שזה אני, תגיד לו שזה אני. הוא לא מטומטם, אוקיי. ומדהימה, מה זה? אתה יודע, איזה יופי, כל פעם שהיה על המסך פאנצ'ים, אתה יודע, נו, מה משותף לי ולכישון? שנינו עבדנו עם גילה אלמגור.
הבאת את זוקר להפקה הזאת, והוא גם מסתובב על הסט, וגם בטח מייעץ. קודם כל, איך אתה מביא את הבן אדם הזה?
חבר שולח לי הודעה בפייסבוק, אני הולך לעשות לך את היום. דיוויד צוקר רוצה להגיע לישראל, והוא לא יודע מה לעשות איתו. חשבנו מישהו אולי ידבר איתו, אתם מדברים אותו אותם שטויות, ועכשיו, אני, זה אגדה, אתה יודע, עשיתי משהו כמו 120 ומשהו הרצאות עד היום שונות על קומיקאים. אתה יודע, אם זה, לא משנה, רוברטו בניני, לואי דה פינס, בסטר קיטון, זה היה הראשון. הראשון היה האנשים האלה, כי אמרתי, מי אלה? הם כאילו עשו דברים שבאמת מיליונים מצטטים, הם המציאו ז'אנר, מה? כאילו, מה עבר להם בראש? עכשיו, אני שומע שהבן אדם זה מגיע לארץ, עליי, אני אקח אותו.
על הגב אני סחב אותו.
באתי לשדה תעופה, פתחתי לו את הזה, אמרתי, לא צריך נהג. וזה, ואני אומר לו, I'm a writer, וזה, הוא אומר, יופי, נחמד, יש לו טוב, עזוב אותי. הלך למלון, ואז לקחתי אותו לכל מיני רעיונות, וגם עשינו Q&A כאלה בכל מיני מקומות על העבודה שלו, ותמיד אמרו לו, יש לאלון את הסרט הקצר הזה, זה בדיוק מה שאתה עושה, עכשיו הוא לא אוהב שאומרים לו, זה בדיוק מה שאתה עושה, כי הוא עושה. וברור שהסרט הוא נורא בהשראת מה שהם עשו. ואז היה איזה נסיעה מירושלים לתל אביב, ושוב, היה נהג, אמרתי, לא, אני אקח אותו, זה הזמן, ואז נסענו, ואז אני אומר לו, אתה יודע, there is this short, כזה בסגנון שלך, והוא אומר, כן, כן, סיפרו לי, אני אשלח את זה ל-LA, אמרתי לו, יש לי DVD פה, אתה יודע, אני מוציא את זה, או, מעולה, אני...
ויש לי פה מסך במקרה.
אני אומר לו, רגע, יש לי, בטויוטה יש לי מסך, אני אומר, אני יכול לשים לך את זה פה עכשיו, עכשיו הוא עושה, אתה יודע, מה הוא... יש ביטוי כזה...
הוא לקוד באוטו.
יש ביטוי קהל שבוי, מה, הוא יסתכל ימינה, אני רואה, כאילו הוא חייב לראות, עכשיו הוא יושב ורואה את זה, והוא אומר...
אתה קלעת את זוג באוטו.
עכשיו שאתה מספר על זה, כן, זה פלילי. אז הוא אומר, ואז הוא אומר, oh, it's like a naked gun, כזה, ואז הוא אומר, oh, את הבדיחה הזאת רצינו לעשות בסקרי מובי, לא, לא, בסוף חתכנו אותה בעריכה, אני רואה שאצלך זה יצא בסדר. oh, הוא מדבר על הבדיחה עם התור של הקופת חולים, שהולכים מכות, ותמיד בסרטים הרעים הולכים מכות אחד אחרי השני, אף פעם לא כולם עליו, כי אז הוא ימות. אז כזה, הם ממש לוקחים תור כזה, מספרים בקופת חולים כזה בצד, כדי להרביץ לו לפי סדר. ואז, אתה יודע, ואחד נגמר השש דקות של הזה, ואז הוא, אוקיי, ראיתי, ואז זהו, זה שקע. ברוט, שנה אחר כך, מבצע ביצה, Operation Egg, הוא מופיע בלוס אנג'לס, ולוקחים אותי לשם עם הסרט. אני נוסע לשם עם אופר נעים, המפיק, ודוד חיים. ואני אומר לחבר שלי, חבר שלי...
זה נשמע כמו... כל ההפתקה הזאת.
זה דפוק, אני ממציא את זה עכשיו.
בדרך ללוס אנג'לס עוצרים בדוד חיים.
אני מדבר על זה לאט, כי אני ממציא תוך כדי את העלילה, זה לא באמת קרה. ואז מגיעים לשם, ואומר לחבר שלי, מה, אתה בלוס אנג'לס, תשאול לו, זה דיוויד צוקר, מה, אני רושם לו וואטסאפ, מה? כן, תרשום לו וואטסאפ, אני פה. אמרתי לו, אני פה. הוא אומר, מעולה, תבוא אליי היום. באים אליו, והמפיק כל הזמן צוחק עליי, צוקר, צוקר, את חבר שלך צוקר, לא מאמין שאני מסתובב עם. ובקיצור, הבית שלו זה כמו מוזיאון לסרטים שלו, יש שם ממש את כל את החודר האנלי מסודי ביותר, את התמונה, דפים מהתסריט של איירפלן.
דיוויד, את לסלי נילסן מפוחלט.
נכון, באמת זה היה. ומסריח, יש את הכדור מבסקטבול שהוא עשה עם פארקר, כל מיני דברים, אתה יודע, אז אני מסתובב בלונה פארק הזה, ואני אומר לו, וחבר שלי, ואז נכנס הצלם שהזכיר עם מובי 5 לבקר, ואוכלים גבינה ביחד, כיף כזה. ואומר לי, חבר שלי, תגיד לו על מחר, תגיד לו, אבל מה זה, אני אראה לו במבצע ביצה, אני אראה לו סרט לילדים. ואז אני אומר לו, תקשיב, מחר יש באיזה פרוור יהודי בשעה נסיעים פה. הוא אומר, אולי אני אבוא. קיצר, מתחיל הסרט, אני מבין שצוקר כבר לא יהיה היום, ואחרי 5 דקות, נוגע לי בכתף, I'm here. אוקיי? יושבים עדות חיים, וצוקר, אלון גור אריה, ואני עושה לו מפיק. מחליף צבעים, קיצר, ואתה יודע, והוא ראה את הסרט, והוא כזה בהתחלה מהיר הערות, אחר כך הוא מתחיל, הוא אומר לי, פה ברלד היה צריך ליפול מהצוק, טוב, too late for that joke, כזה, הוא מתחיל לערוך את הסרט תוך כדי, והוא נורא נהנה, וזה, ואז הוא נוסע, והוא אומר, נו, דיברת איתו, על מה? שיעזור לנו במוסד, אבל שיט, שחד זה, מה, אני מתקשר אליו בדיבורית, תקשיב, אם יהיה, קיצור, הוא אומר, אין בעיה, וזה, ואחרי כמה זמן שההפקה יצא לדרך, הוא שואל, נו, מה קורה? תן לי, תביאו טיסה, מלון אני בא. אז הוא בא. והוא היה איתנו, והוא עבד על התסריט, ועבד איתי בשיחות סקייפ, עבד ב... שמע, זה לא יאומן. המחוג של ההתלהבות נשבר, כאילו. ולא תוקן עד היום. וזה, אתה יודע, גם יראת זה, אבל גם, וואי, יש פרטנר, ואתה יודע, אני מדבר עם ה... זה הסמכות. ואם אני מתווכח איתו, אנחנו מתווכחים על ה... אתה יודע, על מה לא עובד, ו...
אתה ואלוהים יושבים לפרש את התנך.
נכון.
אתה אומר לו, תשמע, בפסוק הזה זה לא נשמע לי שזה מה שהיה.
ואז יושבים בבוקר, אומרים, ביום שאתה הגעת לצילומים, כן, יש היום רכבת, אומר, מה נעשה, יש לנו, אמרתי לו, יש את הבדיחה עם המקעקע, ויש גם שישתה כוס קפה, כאילו, התחלנו ככה לנסח, הוא הוסיף, וואו, עכשיו, אז זה דיוויד צוקר, עכשיו, והוא בא שוב, כי פתחנו את זה, הסרט הזה הוא סרט הפתיחה של פסטיבל דרום, כלומר, אנחנו גם סרט חשוב. לא רק מצחיק, ואז הוא בא שוב לפתוח פסטיבל דרום, וזה מטורף, כאילו, מה נגיד לך?
אז הסרט הבא שלך יהיה בארצות הברית?
לא יודע, בוא נראה, לא יודע, אני מקווה, קודם כל...
אתה יכול לעשות את זה שוב באנגלית?
אין לי מושג. אני אגיד לך מה, עשינו עקרונות מבחן לקהל גם בארצות הברית, ומעניין, הם נורא צחקו.
עם כתוביות, אנגלית,
כן,
לא דוברי
כן,
אנגלית.
כן, אבל הסרט הוא גם כן חצי דובר אנגלית. אני יצאתי מנקודת הנחה שרוב הסרטים שהציבור הישראלי ראה בחייו הם באנגלית. רוב הסרטים שראינו הם באנגלית, הם לא בעברית. זה מוזר לנו לראות סרט ישראלי. בגלל זה קוראים זה סרט ישראלי. אנחנו לא אומרים קומדיה. אנחנו לא אומרים דרמה, סרט מלחמה. אנחנו אומרים זה ישראלי, קודם כל, כי זה נורא חריג. אז אנחנו רואים סדרות באנגלית, סרטים באנגלית. אז נורא קל לקהל ישראלי לראות את זה עם סאבטייטלס, נורא קל לקהל אמריקאי לראות את זה עם סאבטייטלס, יחסית לסרט ישראלי רגיל.
כי רוב הבדיחות הן פיזיות ולא מילוליות.
לא, גם בדיחות מילוליות, אתה יודע, שים אותי לרמקול, put me on speaker, עובד בשתי השפות, ואז טל פרידמן מרים את צחי הלוי ושם אותו על רמקול, זה בדיחה נורא מטומטמת, אני יודע, כיתה א', אבל היא באה בין דברים כל כך מתוחכמים שהקהל סולח. אני אגיד לך עוד דבר, אנשים אמרו בארצות הברית שמוזר להם שהמוסד מטומטם והסיעה יהיה חכם. כי אצלם, אם יהיה רימייק, הוא יהיה הפוך. כי הם הבינו שהסיעה יהיה מטומטם, והמוסד הם קטנים, יעילים, חכמים, אחראים לכל הדברים הרעים הקטנים שאפשר לעשות בעולם. הם כמו בשבילנו, נגיד, פעם היו בדיחות על הקגב, אבל גם שם הם יגידו לך שהם היו פקידים, רשלנים, שעושים דברים. זאת אומרת, כל אחד חושב שהסוכנות ביון שלה מטומטמת. תראה סרטים, יש OSS, הצרפתי, ג'וני אינגליש, זאת אומרת, אתה יודע, הכל עובד בהתאם לאיפה אתה חי. אבי נשר. שאל אותי על אבי נשר.
אבי נשר.
שאלה יפה. אבי נשר, קודם כל ערכת את הסריט, עוד בשלב הכתיבה. וזה מדהים, כי אני זוכר שסיפרתי לאנשים, ואמרו, מה כן? איזה בדיחות הוא? אבל אבי נשר הוא גאון, אומן, אתה יודע, אם יש פה איזה ספילברג בארץ, שמביא מאות אלפים של כרטיסים, כל סרט, זה הבן אדם הזה, ברצף. הניסיון שלו והידע שלו באיך סיפור זורם, איך לבנות תסריט, והוא מכיר את הז'אנרים. אתה יודע, גם אני, הדברים שאני רואה בבית, אתה לא מאמין, זה סרטי איכות ובגרמנית וברקה. אתה יודע מה זה הסרטים האלה? זה סרטים שאלה, זה כמו דבדב בנשאל ג'אוגרפיק, זה סרטים כאלה שהם תמונות, פשוט מצלמים חנופים. אני מת על זה, אף פעם לא מגיע לסוף כי אני נרדם, אבל אני רוצה לעשות קומדיה, והוא עושה את סרטיו, אבל אתה יודע, גם הלהקה זה קומדיה, עבדנו על הסיפור, ליטשנו אותו, צמצמנו, הידקנו את הדמויות, וכשאני, אתה יודע, אבי נשר בצד ימין, דיוויד צוקר בצד שמאל, לא רע בשביל, אתה יודע, מאמינים בי. וככה יצאנו לדרך. עכשיו, כמות העבודה שנעשתה בפוסט היא גם עצומה של הקיצוצים והידוקים, וגם לא כל דבר אתה יודע. אם הוא עובד, שאלת על בדיחות, איך יודעים אם בדיחה עובדת? אתה לא יודע. אתה סומך לעצמך, ככל שאתה מתקדם, אתה מאמין שאתה, יש את זה, אני הולך ומשתפר, עד שיגיל שאני אדרדר חזרה, אבל יש את הפיק הזה, אז אני מקווה שאני עוד לא שם, יש את, אז נגיד יש את הבדיחה עם הלייזרים, יש שם בדיחה, היא בטריילר, אז אפשר, זה לא ספוילר, שיש תמיד את הסצנות עם הלייזרים,
לייזרים אדומים, כן,
תמיד יש באושן דוול, ובזה, ובמרגלים, תמיד יש את הלייזרים האדומים האלה, הם תמיד אדומים, והם תמיד רואים אותם, למרות שבמציאות הם לא צריכים להיות אדומים, ולא רואים אותם עם אנשן, לא משנה, זה קלישה, והם נראים כמו צמר, כאילו, אז אמרתי, בוא נקשור חוטים, והיא תעבור, תתקרב ללייזרים, ואז זה יקרה כשהיא עוברת, כאילו, האף שלה פשוט יקרה את זה, והיא תמשיך ללכת קדימה. ואת יודע, יושבים אחורה מוניטור, וזה עובד, כאילו כולם היו פתאום, יש את השנייה הזאת שאתה, כאילו, ואתה אומר, בונה, אז יש בדיחות כאלה, ואז המפיק עושה, כאילו, לא בזבזתי חצי יום, על עוד שטות זה, ויש שם כמה רגעים שלא נספיילר, אבל זה ממש כיף נורא, וגם, אתה יודע, אני שולח את זה ישר מהסט, אני שולח לצוקר בוואטסאפ, כאילו, אני אומר לו, תראה את רעצו לי, זה לי הוא. Welcome to the family. כאילו, איזה מלך עד כזה שאני, כאילו, וואו, הוא אומר, אני לא חשבתי על זה. אם הוא אומר, אני לא חשבתי על זה, סימן שאנחנו, זה, כן.
לאן מכאן?
מה, לא יודע, קודם כל אנחנו בנקודה זו,
אתם כרגע עדיין בכאן.
אין לי מושג מה קורה מחר. זאת אומרת, אני יודע מה קורה מחר, אני יודע כמה דברים לא הספקנו לעשות, כמה אנחנו לפני ההפצה של הסרט, אז עוד רגע זה יקרה. לאן מכאן? יש תסריטים שמחכים, שנכתבו, אגב, לא רק בז'אנר הזה, כאילו, יש כל מיני, יש דרמה, יש קומדיה שהיא פחות מטופשת, ויש דברים מטופשים עוד יותר, כאילו, אתה יודע, ויכול להיות שיהיה המסעת 2, אין לי מושג, לא יודע, בוא נראה, בוא נראה, אתה יכול לשנות את התיאור של הפודקאסט בעוד שנה, תגיד, הנה, זה רגע לפני שמצאו אותו, שוכב ברחוב, שנפל מזה, אתה יודע, בוא נראה מה יקרה, לאן מכאן, החניון.
אלון גורריה.
מה, זהו?
במאי הסרט המוסד.
זהו, זה הסוף, זה קרדיטים.
זה ממש נגמר.
נגמר.
אני מבקש שתצא.
אין פה כלום.
אם אתה יכול.
לא. טוב, בסדר, אין בעיה.
גורי, תודה רבה.
תודה לך, תודה לכם, המוסד.
האזנתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.